שלום וברכה וערב טוב. אחרי הפסקה ארוכה של שבועיים אנחנו חוזרים אל לימודנו המרתק והקבוע שלום וברכה. אחרי הפסקה של שבועיים אנחנו חוזרים ללימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות, ואנחנו נמצאים בפרק חמישי. בפרק החמישי, כן, במשנה כף א'. האמת היא, אני לא בטוח שהאמירה הזאת מתאימה לכולם, בגלל שהחלוקה של המשניות בפרק משתנה ממהדורה למהדורה, מהוצאה להוצאה, אבל אצלי זה משנה כף א'. מה? יש כמה גרסאות לתחילה של המשנה, יש אומרים הוא היה אומר, ויש גורסים שמואל הקטן אומר. בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים, בין 10 למשנה. מה זה מקרא ומשנה? זה חלקים של של התורה. של התורה. המקרא זה התנ״ך, ומשנה זה השישה סדרי משנה. זה חלקים של התורה. שאלה. זה חלק של התורה. תורה שבעל פה. שאלתי היא, במה עוסקת מסכת אבות? זה מוסר. מידות. אם כן, מסכת אבות אינה עוסקת בלימוד תורה. הרי אנחנו מכירים בדרך החיים של האדם מישראל בשלושה שלבים. הלו הם מידות, בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה, מצוות ותורה. אז אם זה מסכת אבות, זה עוסק בחלק הראשון מבין השלושה. פתאום אנחנו רואים משנה שעוסקת בענייני לימוד תורה. נכון? מה זה עושה פה? גם המשנה הקודמת, במה עוסקת? אתם זוכרים את המשנה הקודמת? יהודה בן תימה אומר, הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. זה עוסק באיזה נושא? מצוות. נכון? לעשות רצון אביך שבשמיים. אם כן, אנחנו לקראת סוף המסכת בעצם עוסקים בשלבים נוספים. כאשר המידות מתוקנות, יש מקום למצוות. יש מצוות, יש מקום ללימוד. מובן? לכן זה הסדר של המשניות. וכן, המשנה הזאת עוסקת בדברים נוספים על המידות, דברים שקשורים ללימוד. הווה נקרא בפנים. הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא. מה זה מקרא? אמרנו. איזה חלק של התורה זה?
בראשית.
מקרא זה בראשית, אתה אומר.
לא, זה התנ"ך.
התנ"ך.
שיט שמות. לא, רק התורה.
רק התורה?
אני חושב.
ואיך אתה קורא לנביאים והכתובים?
תנ"ך.
אז זה לא נקרא מקרא? שלא. אז כן, אתה אומר ככה. אני מבין שאתה אומר...
זה נקרא תנ"ך.
אתה אומר שכשחזל אומרים את המילה מקרא, הם מתכוונים לתורה ולא לנביאים והכתובים. אינטואיטיבית. זה בסדר, מותר להגיד דברים אינטואיטיביים. אני אפילו מעודד את זה בשיעור. כן? גם אם זה דבר לא נכון. אבל זה טוב, שאדם מביע את עצמו, שחרר מה שיש עליך. כן, בקיצור, כשחזל אומרים תנ"ך, כשהם אומרים מקרא, הם מתכוונים לתנ"ך כולו. בסדר? תורה, נביאים וכתובים, 24 ספרי המקרא. בין 5 שנים למקרא. מה עושה אדם עד גיל 5? שחק, יפה. למה הוא משחק? כי הוא צריך להיות חזק. אם האדם לפני גיל 5 מתחיל ללמוד, יכול להיות שיהיו לו הישגים, אבל אז הוא לא יהיה חזק.
חזק?
חזק, כן. חזק. אדם בגיל, עד גיל 5 משחק. עושה שטויות. בסדר? אחד מסימני הגדילה של האדם, לפי הגמרא, זה שהוא שובר כלים. היה יהודי אחד, רבה, אחד מגדולי חכמי הגמרא. הוא היה קונה לילדים שלו כלים סדוקים, שלא עולים כלום, זה כמה גרושים, כדי שהם יוכלו לשבור. זה חלק מההתפתחות. ברור? פעם הילד שבר את הכלים של השכן, אז הוא אומר, איך אתה מחנך את הילדים שלך? הוא אומר, תשמע, אני אשלם לך, רק אל תגיד לי איך לחנך את הילדים. כן? טוב. עד גיל 5, בחיידר, מה שנקרא, זה יותר שמרטפות. השמרטפות הזאת היא מלאה בשמחה, לומדים את האותיות, ולא שומעים סיפורים, מהרב של הגן ומהגננת וכל מיני דברים כאלה ועושים מצגות, זה חמוד, אבל זה שמרטפות. הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, אז הוא מתחיל להיות לימוד. בין 10 למשנה. זאת אומרת שמגיל 5 עד גיל 10, 5 שנים עברו, הוא יודע את כל התנ"ך. ככה זה יוצא. זה המון זמן. פשוט זה המון זמן בשביל ללמוד כל התנ"ך.
אבל הוא לא לומד בדיוק
חשבון ודברים. לא כתוב שהוא לא לומד דברים אחרים. כן? יש כאלה שאמרו כתוב מקרא, אז רק מקרא. זה שטויות. לא, הוא לומד הרבה דברים. אבל מבחינת ידיעת התורה, מה שחשוב שהוא ידע, זה שהוא ידע את כל התנ"ך מגיל 5 עד גיל 10. שאלה. לדעתכם, כמה זמן זה לוקח לאדם כמונו, מבוגר, לקרוא את התנ"ך כולו?
כמה עמודים יש?
ראית פעם תנ"ך? כמה זמן אתה מעריך שאתה צריך כדי לקרוא את כל הספר הזה?
שבועיים.
יפה, שבועיים זה מספיק בהחלט, נכון? אם אתה... כן. לא. אפילו שבוע, שבוע עד שבועיים, זה הזמן הנדרש כדי לקרוא את התנ"ך. עכשיו, במקום לתת רק שבועיים לבן אדם, נותנים לו 5 שנים. זה המון. נכון? זה שהוא לומד. מה זה הוא לומד? איך הוא לומד? מה זה ללמוד תנ"ך? אני אגיד לכם מה זה אומר. לדעת מה כתוב. לדעת מה כתוב ומה הפירוש של המילים שהוא קורא. זה נראה טריוויאלי, נכון מה שאני אומר? לא צריך להבין. צריך הבנה ראשונית, מינימלית. עכשיו, זה נראה מאוד מאוד פשוט מה שאני אומר, אבל אף אחד לא עושה את זה. אני לא ראיתי מערכת חינוך אחת שבה הילד כשמגיע לגיל 10 לא למד משנה והוא יודע את כל התנ"ך. אין. מנסים פה ושם. כלומר, דברי הגמרא, הדברי המשנה פה הם מאוד מאוד לא פשוטים. כן? הרעיון הזה. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. עכשיו, אם אנחנו שמים איזשהו גבול בין המקרא לבין המשנה, זה אומר שמדובר בסוג אחר של אישיות. האישיות שעוסקת במקרא, איננה האישיות העוסקת במשנה. ברור?
עם מה מתחילים במשנה?
עם מה מתחילים במשנה?
אז...
לא. המשנה הראשונה, במסכת ברכות. ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים עד חצות, וכולי. נכון? עכשיו אני לא מבין. איפה זה כתוב שבין 10 למשנה? איפה זה כתוב בין 10 למשנה? במשנה. אבל כשכתבו את זה, המשנה עוד לא הייתה כתובה. אז באיזה משנה עסקו לפני שכתבו את המשנה?
במשנה שאמרת קודם.
במשנה של מסרת, כל המשניות היו כתובות חוץ מזו.
ואז נזכר... שמשנה זה פרקים מהתורה.
לא, זה לא פרקים מהתורה.
אז לא הבנתי אותך טוב מקודם.
אז אולי אני אסביר. מקרא זה תורה שבכתב, משנה זה תורה שבעל פה. הייתה תקופה מאושרת, שבה המשנה לא הייתה כתובה. היא הייתה נלמדת בעל פה. והלימוד הזה, שהוא בעל פה, שהוא התורה שבעל פה, הוא זה שהמשנה אומרת עליו, בין 10 למשנה. מובן? מובן או לא? אני רוצה קצת להרחיב את זה פשוט. איפה כתוב בתורה, שבכתב, שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה? יפה, אני מחפש לפני. זה כתוב בפרשת משפטים. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם, ותנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמשנה, אשר כתבתי, התבלבלתי, אתם רואים? והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאור אותם. אתם רואים, כן, שהכתוב מבחין בין התורה לבין המצווה. מה פירוש מצווה? זה מה שעושים. זה מה שאני מצווה לעשות, נכון? מה שציוו אותי לעשות. זה נקרא מצווה. מה זה תורה לפי זה?
הוראה.
הוראה כללית. זה הרעיון הכללי. כלומר, כשאני עוסק בדבר השם, אני עוסק בשני מסלולים שונים לגמרי. האחד שהוא תורה, והאחד שהוא מעשה. בהוראה הכללית, ההוראה, אני לומד את הרעיון שמאחורי הדברים, את הכיוון הכללי של הדברים. בסדר? התלמוד אומר במסכת ברכות על שני הביטויים, התורה והמצווה, תורה זה מקרא ומצווה זו משנה. על מנת שהדברים לא ישכחו, הם עתידים להיכתב על הלוח. וזאת הראיה. כתוב בפסוק, התורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותה. אומר התלמוד, זה כתוב בפסוק. בתלמוד יש פרשנות. התורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אלא? ויש גיל. למקרא, יש גיל למשנה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, כמו שיש התורה והמצווה. מה אני לומד מזה? אני לומד דבר מאוד חשוב, שמקרא זה לא משנה. אמת או לא? אני אומר דברים פשוטים בינתיים, נכון? כן, בבקשה.
יש לי את המחשבה לפני וזה מוביל את זה.
פרש דבריך.
אני מבין.
מה להגיד לך? לא קונה. אני אקרא למה אני לא קונה. הרעיון שיש תיאוריה במעשה, השוטטות הכוללת והדבר עצמו שמתרחש, בסדר. להקביל את זה לגלות ולארץ ישראל וחסידות ומדינה, אני לא קונה. אני אגיד לך למה. החסידות, אדרבה, היא הניסיון לתת משמעות לחיים הפרטיים כשאין חיים כלליים. זה כל העניין של החסידות. כן, מה אומרת החסידות? בכל יהודי ויהודי יש קדושה. קדושה. אל תתייאש יהודי. נכון, אתה אדם פשוט, ויש הרבה צרות מסביב, אבל הקדוש ברוך הוא איתך. זה מה שהחסידות אומרת. כן, הרעיון הקולקטיבי, החיות הכללית, זה דווקא חסר שם. אני רואה את זה יותר בארץ ישראל. זה לא מה שאמר. אז אולי לא שמת לב שזה לא...
דווקא שם יש את העניין הזה של האינדיבידואל והמקום שהוא יותר מטושטש, שהוא יותר אישי. ופה יש את המקום שהוא יותר ממוסד, יותר מובנה. עכשיו אני חושב על זה במשנה, זה יכול להיות גם שהמהלך הזה אומר שזה הילד שעוזב את היהדות האינדיבידואלית ועובר לחברות
החברתית.
החברתית. בתורה ובמשנה.
כלומר, אתה אומר שהמשנה זה הכללי יותר? סליחה, על מה מדבר התנ"ך? זאת אומרת, על היסטוריה. אז זה משהו כללי. זה היסטוריה כללית. ככה אני רואה את זה, רגע. למה אני לא צודק?
לא, אני חושב על זה כסיפורים של אינדיבידואלים שבסוף
נותנים... זה סיפורים של אינדיבידואלים, התנ"ך? גם, וגם. יש סיפורים אינדיבידואליים. יציאת מצרים, עד כמה שאני זוכר, זה דווקא סיפור מאוד כללי. כיבוש הארץ על ידי יהושע, סיפור מאוד כללי.
כן, אבל בגדול זה...
רק הדברים החשובים לא, אתה אומר. כלומר, הדברים החשובים, בכל זאת, מעמד הר סיני, מתן תורה,
כאילו... החשובים לפי איזה
קריטריון. נגיד, מה שהנרטיב של הסיפור מעמיד במרכז. נגיד, הייתי אומר ככה, בוא, נחשוב לרגע. לפעמים, אתה יודע, מישהו אין לו זמן לקרוא ספר, הוא מבקש שיתנו לו תקציר. אז מישהו אומרים לו, תקרא את התנ"ך, אין לו שבועיים כמו לזאב, הוא אומר, תנו לי תקציר. תקציר, זה משהו קצר שמספר משהו, כן? תקציר. סמרי, כן. אז אתה אומר, אז מה בעצם כתוב שם? בעצם כתוב שאלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את ה... כדי שיוולדו האבות, ש... יקימו את האומה שתצא ממצרים, שתקבל את התורה ותיכנס לארץ ישראל ותבנה את בית המקדש. זה פחות או יותר מה שכתוב. נכון? אם אני מתמצת, כלומר מבחינה ספרותית, בלי לנקוט עמדה עכשיו איפה אני נמצא מבחינה פוליטית או דתית, לא יודע מה. מה הספר מספר? זה מה שהוא מספר. נכון? ככה אני רואה את זה. עכשיו, דרך הדבר הזה, הוא גורר בעקבותיו מיליון דיונים בעלי אופי פרטי. הרומנטיקה המיוחדת של רחל ויעקב, ואני יודע, הבעיות הפוליטיות בין קורח לבין משה, וכל מיני דברים כאלה. כן? אבל בסופו של דבר, הדברים האלה שתולים על גבי איזשהו עמוד שדרה, היסטורי כולל. ככה אני קורא את זה. איך אתה קורא את זה? מעניין.
אבל אין כל מושג.
בסדר, יש בחור...
מתי זה בעצם נכתב? הרי מסיני קיבלנו את עשרת הדיברות.
ורה.
אחר כך
היו סיפור... ורה, יש פה בחור צעיר. צעיר ממני וממך שרוצה להגיד משהו. מה? לא, רק שנייה. תגמור את הנושא שלך קודם. אתה אומר שהתנ"ך, אתה קורא אותו כסיפור מה פרטי?
אני קורא אותו כתצוגה של כן, של סיפורים, של נרטיבים אינדיבידואליים שאדם יכול ללמוד מהם, או הם מכילים את כל הדרמה האנושית. הסיפור הלאומי הוא סיפור מסגרת, הוא לא הדבר הזה.
בסדר, הסיפור מסגרת. למה זה סיפור המסגרת?
אפשר באמת להיכנס לעניין הספרות. כן,
השאלה, מה האג'נדה שהמחבר המקראי רוצה לקדם? נאמר כך. על מה?
על האנושי.
על האנושי? או על העל? זה ספר יוב, הייתי אומר, אבל על העל האנושי. אני רואה שאתה ממש לא משדר איתי היום. מה אני אעשה? כי אני מת לשמוע מה שבירה אומרת. מה את אומרת?
אני?
כן, את! שאת לא יודעת...
אנחנו לא יודעים מתי זה נכתב.
למה?
קיבלנו, כי אנחנו יודעים.
למה?
אנחנו יודעים, מה? קיבלנו עשרת דיברות בתוך אבן. אז נניח...
עשרת הדיברות בתוך אבן דווקא לא קיבלנו, זה נשבר. את זה שברו.
בבקשה?
דווקא את עשרת הדיברות לא קיבלנו באבן, הם נשברו.
כן.
דווקא אם כבר... האופן שבו קיבלנו את עשרת הדיברות היה בשמיעה. כן? עמדנו למרגלות הר סיני ושמענו. הגרסה הכתובה לא הגיעה לידינו, היא נשברה. נכון? אז כך שלא הייתי שם דווקא את הממצא החומרי כעיקר. השאלה מתי הדברים האלה נאמרו?
3,500 שנה.
אבל ורה אומרת שלא יודעים.
יודעים, מה?
הנה, יודעים, הנה. גם זאב אומר שיודעים.
יודעים בערך, בפלוס מינוס 200 שנה יודעים.
רגע,
3,500 שנה אחורה, פלוס מינוס 200.
אלא איך?
אחר כך נשנו הלוחות השניים.
לוחות שניים קיבלנו, אבל הלוחות הראשונים, שבהם היו כתובים עשרת הדברים, הלוחות הראשונים האלה נשברו. הגרסה השלישית, אם כן, אחרי הדיבור ואחרי הלוחות הראשונים, יש לנו לוחות שניים, שאינני יודע אם מה שכתוב בהם זה מה שהיה כתוב בראשונים. כתוב כלוחות הראשונים. את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים ששיברת, אבל פרשת ואתחנן אני שומע את זה אחרת. אחר כך יש לנו עוד שתי גרסאות של עשרת הדיברות, בתוך ספר התורה עצמו, בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן. ומה שכתוב בפרשת ואתחנן שונה ממה שכתוב בפרשת יתרו. אז אם כך, אנחנו רואים שאפילו הדיבור היותר נשגב, מקורי, דבר האלוהים עצמו, מופיע כבר דרך מסכים. נכון?
אז בעצם התורה, התהורה כאילו, הראשונית,
היא לא אצלנו.
היא ניתנה, לא, היא ניתנה במעמד הר סיני בשמיעה.
כן, כלומר...
זה המשנה.
וגם זה לא ממש ראשוני. מה?
זה כאילו ניתן דרך משנה, דרך בעל פה, דרך...
יפה, אני ממש מרוצה מה שאת אומרת. הנה, סוף סוף מישהו שאני יכול להתחבר אליו. את אומרת, לא, את אומרת דבר מאוד מאוד חשוב, שהתורה היא קודם כל בעל פה, ולפעמים גם בכתב. זאת אומרת, השאלה למה צריך בכלל לכתוב משהו? פעם ראשונה שמצאנו בתורה שמשהו נכתב בכלל, זה אחרי מלחמת עמלק. כשעם ישראל נלחם בעמלק, ברפידים, כתוב ויאמר השם אל משה כתוב זאת. זיכרון בספר. זאת אומרת שהכתב זה מה שבא להחליף את הזיכרון. כלומר, כשאני כותב משהו, סימן שמשהו הלך בעיבוד. ברור?
כן.
בוודאי. יוצא לפי זה, שזה שהתורה היא כתובה, זה לאו דווקא מעלה. זה שהיא בעל פה זה מעלה, ולפעמים היא גם נכתבת. עכשיו, מה נכתב בתורה שבכתב? על זה יש לי ויכוח עם יונתן. יונתן טוען שהתורה שבכתב, יש לה אומנם סיפור מסגרת, אבל מטרתה לדבר על עניינים נרטיביים פרטיים. בעוד שאני טוען, והנה אתה רואה פה מחלוקת חזיתית, ולי יש יתרון כי המיקרופון בידי, אני טוען שלהפך. העמוד השדרה של הסיפור של התורה הוא הממד ההיסטורי. כלומר שרבי יהודה הלוי מבין בספר הכוזרי שהתנך מלמד שהזירה של התגלות האלוהות זה ההיסטוריה. מובן? ובעקבות כך נגררים כל הדברים האחרים החשובים לנו שהם רקמת החיים הפרטיים. מובן? כך אני מסתכל על זה וסך הכל אני פה החזק. טוב, עכשיו...
יש משהו בלוח באמת שלא מתאים. זאת אומרת, התורה
הייתה
צריכה להיות
המשנה. יפה. זאת אומרת, שהפסוק הזה, אתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, זה פסוק שנאמר אחרי הדיבור. קודם כל יש הדיבור, אחר כך הדיבור הזה מתפרט. חלקו נכתב, חלקו נשאר בעל פה. מובן? החלק שנכתב, הוא נותן לנו תמונה כללית של ההיסטוריה. סוד ההיסטוריה לפי דעת הבורא, והמשנה היא אומרת מה עושים, מצווה. זאת אומרת, היא אומרת לי מה ההלכה. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שאין שום צורך להסביר כיצד ההלכות מתאימות לפסוקים. רק שנייה. אני רוצה קודם כל להסביר את זה, אחר כך אני אתנגד לדבריך. כן? מאחר והמצוות אני לומד אותם מן המסורת שבעל פה, אני לא צריך בכלל ללמוד אותם מפסוקי התורה.
נכון, בגלל זה זה לא מסתדר, זה כאילו מצוות זה התורה שבעל פה בכלל.
יפה, בדיוק מה שהתכוונתי. עכשיו, למיכאל יש קושיה. הוא טוען דבר שמטמיע אותי מאוד. מיכאל זה הבחור שיושב שם. פה בפינה. כן. מיכאל טוען שיש מצוות בפסוקים. נכון? אני חיפשתי בכל התורה ולא מצאתי. כן, אין שום מצווה בפסוקים. בפסוקים לא. התורה מלאה בסיפורים. כולל סיפור על מצווה. הרי לפני רשימת כל המצוות בתורה, כתוב וידבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת, מספרים לי כחלק מן הסיפור שמשה הצטווה לתת מצווה פלונית שפרטיה כך וכך. אבל לא משם למדנו מה לעשות. נביא לכם כמה פסוקים אולי מוכרים. ויאמר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. מכיר את הפסוק הזה? מה? גם פרשת השבוע וגם כל יום אומרים את זה. כן? פעמיים באהבה. אז מה הפסוק אומר? שהשם אמר למשה לומר לבני ישראל לעשות ציצית. מה עשה משה אחרי שהוא שמע שהשם אומר לו לומר לבני ישראל לעשות ציצית? מה אתם אומרים?
הוא עשה ציצית.
הלו, למה פה רק פה משיבים? מה משה עשה? אתם לא פטורים מלהשתדל. מה עשה משה אחרי שהשם אמר לו, לך תאמר לבני ישראל לעשות ציצית? הוא הלך לבני ישראל ואמר להם לעשות ציצית. יפה, נכון? מה עשו בני ישראל?
ציצית.
עשו ציצית. מסכים? אתה שמע. מסכים. עשו ציצית. עכשיו, הגיעו עיתונאים. הגיעו העיתונאים ושאלו את בני ישראל, תגידו, מה אתם עושים? אמרו, אנחנו עושים ציצית. למה? מי אמר לכם? מה מיינו? משה. כלומר, הסיבה שבגללה בני ישראל עשו, זה בגלל שמשה אמר. לא בגלל שזה כתוב. אחרי שמשה גמר ללמד את כל בני ישראל לעשות ציציות, הוא חזר לאוהלו והיה גמור. אבל לפני שהוא הלך לישון, הוא גם הוסיף בספר התורה את הפסוק הזה. ונרדם. אחר כך, באו בני ישראל, בזמן שמשה ישן, סקרנים מאוד, מסתכלים, מה הוא כתב? הוא כתב ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם, לדורותם, מעניין. ומה יעשו בני ישראל אם הם רואים סתירה בין מה שמשה כתב לפני שהוא הלך לישון, לבין מה שהוא אמר להם כשהוא היה מאוד ערני? מה יעשו? מה שהוא אמר או מה שהוא כתב? הרי להפריע למשה באמצע שינה אי אפשר. מה שהוא אמר, נכון? זאת אומרת שמה שקבע עבור בני ישראל זה הנאמר, לא הכתוב. ארו? הכתוב
אומר.
הכתוב, אז תשאל השאלה, כשמשה התעורר, נשאל אותו למה כתבת אחרת ממה שאמרת לנו.
אבל
ודאי שלא יעשו על פי מה שהוא כתב, יעשו על פי מה שהוא אמר. מה? לא שומע. יפה. מי שלא אמרו לו, לא יעשה, למה שהוא יעשה? יש איזה כתוב באיזשהו מקום, אז מה? כן.
אז זה אומר שבעצם מי שהשם אומר למשה, להגיד לבני ישראל בני ישראל לעשות ציצית, ועד שהוא מתפעל בזה, באמצע מה יש את כל הפרקטיקה כביכול?
לא הבנתי, מה אתה שואל? תחזור בבקשה.
אתה אומר, השם אמר למשה שבני ישראל יעשו ציצית.
לא, שהוא יאמר לבני ישראל לעשות ציצית.
כן, ואחרי זה משה מתפעל מהציצית של בני ישראל.
מתפעל?
אמרת? אבל עשו ציצית למגדיהם ודורותם?
נו, אז מה הבעיה?
אז כאילו, באמצע מה יש? יש אמור להיות את הפרקטיקה, איך לעשות את זה?
משה אמר להם איך לעשות את זה. באו למשה, שאלו אותו, תגיד, אתה אומר לנו לעשות ציצית, תסביר לנו איך עושים. מה עשה משה? הסביר איך עושים. בוודאי. לדורותם. משה אמר, מה שאני אומר לכם עכשיו זה לדורות.
זה נשמע כאילו התורה זה סוג של יומן של משה בכלל.
התורה שבכתב?
לא, כן, כאילו תעד.
התורה ש... כן, נכון. יפה, התורה שבכתב כתובה כמו יומן של משה, בדיוק. זאת אומרת שהתורה שבכתב אין מטרתה ללמד אותנו הלכות, אלא יכול להיות כמו שמשה כותב בפנקס שלו, היום לימדתי אותם הלכות שבת. כן? אבל לא כתוב מהן ההלכות. משה לימד את זה בעל פה. מזה אתם לומדים משהו חשוב. אם אני רוצה לדעת מה לעשות, מה עליי לעשות?
לשאול את
הרב. יפה. ולא? לא לקרוא בספרים. יפה מאוד. זאת אומרת, היום יש מחלה שאנשים כשהם רוצים לקבוע הלכה הולכים וקוראים בספרים, שזה ההפך של כוונת התורה. לא הספרים קובעים, אלא מוסרי התורה שבעל פה הם הקובעים, דיינו הרבנים. נכון שהספרים נכתבו על ידי רבנים, אבל לפעמים הרבנים כתבו בספרים דברים ששונים ממה שהם אומרים. הבנתם מה שאני אומר?
כל רב שמסמך
הרבנים לא לומדים מספרים. לא, אף רב לא לומד מספרים. אף רב לא לומד מספרים. כל הרבנים לומדים מרבותיהם, ואז הם לומדים ספרים. משהו אחר לגמרי. הם לומדים מרבם איך לקרוא את הספרים. הרי יש ביטוי כזה בתלמוד. מי שיש בידו מקרא ומשנה ותלמוד והלכות ותוספתות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כלומר, מה הגדרה של עם הארץ לפי זה? אדם שיודע את כל התורה כולה. זה הגדרה של עם הארץ. כי זה כל מה שהוא יודע. הוא רק יודע את כל התורה כולה, והוא לא למד אצל הרב שלו איך להסתכל על זה. לכן הרבנים נקראים במסורת של המשנה תלמידי חכמים. מה פירוש תלמידי חכמים? הם תלמידיהם של חכמים. או, זה הגדרה. לפי זה, מה זה רב? רב זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, מה הוא? דוקטור ליהדות. מה? באקדמיה? לא. לא לומדים שום דבר. מדוע? כי לומדים מהי דעתו של ראש החוג, איך צריך לקרוא. אבל זה לא אומר, אבל אין לך שום מסורת בדבר. אין לך מסורת של דורי דורות כיצד ללמוד. זה כל העניין, זה כל ההבדל. כן, בבקשה.
לפי אותה אתה אומר, זה נשמע כאילו שהתורה מצד עצמה היא מתה. כאילו, אם לא עוסקים בה, אם לא מעבירים אותה, כאילו שתורה
מצד עצמה. היא בספרייה.
זה דבר של אנשים.
יפה, יפה. התורה לפי זה היא לא ספרים, היא אנשים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כשקראת ברית, עם מי הוא קראת? הוא קראת ברית עם הספרייה או עם אנשים? קראת ברית עם אנשים. האנשים הקימו גם ספריות. ובספרייה הם שמו גם את התורה שבכתב. בסדר? אותו חלק של התורה שבעל פה שעלה על הכתב. השאלה היא למה הוא עלה על הכתב. כאן אנחנו שואלים שאלה רצינית שמנגישה אותי, שמנגשת אותי עם יונתן. אני טוען שהתורה שבכתב נכתבה בשביל שנבין את סוד ההיסטוריה. זאת המטרה של כתיבתה. בלי, כן, או נאמר אחרת, היסוד המוסרי שמאחורי קיום מצוותיה. בסדר? בבקשה.
אפשר?
אם היה מכשירי הקלטה, האם היה אפשר להקליט את הקול הזה? של מי? של עשרת הדיברות? זה שאלה מאוד יפה. אני שואל את השאלה. האם השאלה המוזרה הזאת, שהיא בהחלט שאלה מאוד יפה, האם היא חלק מהדיון שלנו עכשיו? האם היא חלק מהלימוד שלנו עכשיו? נראה לי שהיא שייכת למה שלמדנו לפני 20 דקות. אני לא יכול להחזיר אחורה את הלימוד. זה ישבור את הרצף של השיעור. כן, בבקשה. מה רצה לשאול? לא, זה בסדר, אל תקריא את זה קשה. מה?
היום המשנה זה משהו שהוא בעל פה?
כן.
היום המשנה היא כתובה.
נכון.
אבל עדיין קיימת עוד משנה?
יפה. זאת אומרת, התורה שבעל פה הולכת ונכתבת. ורגע, רגע, היא הולכת ונכתבת, ולכן הבעל פה עוד יותר עמוק. כלומר, זה כמו מחצבה. מחצבה אדירה. אבל יש חלק שאפשר לראות. זה החלק שבו חצבו. מה אי אפשר לראות?
זה המצוות בעצם?
רגע, מה אי אפשר לראות במחצבה?
מה שעוד לא
חצבו. מה שעוד לא חצבו. ברור? אז ככל שאתה חוצב יותר, הגלוי, הנסתר הופך להיות יותר גלוי, אבל יש נסתר אחר מאחורי זה. מובן? אבל אני התכוונתי לזה, כן. מה אתה התכוונת?
לא, הכוונה במשנה שלנו, שהוא כתב משנה, ועדיין לא היה משנה.
לא היה ספר המשנה, אבל המשנה זה... כן, גם היום היא בעל פה. מה זה בתורה שבעל פה? אתה הולך לרב, אתה שואל אותו, יש לי בעיה על הפלטה של שבת. והרב אומר לך, מה זה? זה תורה שבכתב או שבעל פה? זה בעל פה, למרות שיש לו ספרים שמה כתוב מה שהוא אמר. מובן? כן.
זאת אומרת שהפנימיות של התורה היא בעצם ב...
היא בעל פה בריבוע.
בעל פה לא, היא גם כאילו אתה מקפר אותה בתוך המצווה בעצם.
היא נסתרת שם. אבל מקופלת.
כן?
בסדר.
לא, זאת אומרת, באיזשהו מקום כל הלימוד בהתפלפלות, בעמקות שנמצאת בספרים ובהוגים ובאנשי הרוח, הם כאילו מיותרת, כי הכל מקופל או נחבר או נסתר בתוך העשייה של המצווה.
למי שיודע את זה. כלומר, מי שיכול בתוך המצווה לראות את כל האידיאלים שאת אומרת שמקופלים שם. לא תמיד רואים את זה. מבינה מה שאני אומר? יש מי שרואה את זה, יש מי שלא רואה את זה. יש בזוהר סיפור מאוד יפה. רוצים לשמוע סיפור מהזוהר? כן, לא צריך לשלב ידיים. זה סיפור שזה כמה שורות בזוהר כהקדמה לחלק שנקרא ספרה דצניעותה. אתם יודעים מה זה ספרה דצניעותה? הספר המוצנע. ספרה דצניעותה זה הספר המוצנע. המוצנע, נסתר. ספר דצניעותא זה ספר קטן מאוד, שנמצא בתוך הזוהר, בפרשת תרומה, והוא בנוי מחמישה פרקים. אם תנסו לקרוא את זה, זה בסדר, אפשר לקרוא, לא תבינו כלום. זה בסדר, לא באמת, אי אפשר להבין מה שכתוב שם. אבל הזוהר אומר, החמישה פרקים האלה, הם כוללים את כל החוכמה כולה. שואל הזוהר, אם כך, מדוע אנחנו לומדים דברים אחרים? הרי הכל מקופל שם, כמו שאת שואלת. הכל מקופל שם. ואז הזוהר מביא משל. לאדם שהיה חי בהרים, כמו זרתוסטרה של ניטשה. מכיר את הסיפור, יונתן? אז לא נספר אותו. טוב, אז לא נספר אותו. טוב, נמשיך. בין 5 שנים... אז כן, אבל יונתן משתעמם. זה בסדר, רנטן, שואל? בסדר. אז אני אספר. אז הוא שם, אותו אדם היה חי בהרים, והיה זורע חיטה. והיה מגדל את החיטה, אוכל אותה, מה שנשאר היה זורע, וכך שנה אחרי שנה היה אוכל חיטים. עד שביום מן הימים החליט לרדת מנהר ולהגיע לעיר. בעיר נתנו לו לאכול לחם. אמר, זה טעים מאוד, תגידו, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטה. אחר כך, אחרי כמה זמן, היה עוד פעם רעב, ואז נתנו לו גריסין נילושים בשמן. אמר, זה עוד יותר טעים. איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטה. אחר כך היה עוד פעם רעב, והגיע מנה אחרונה, נתנו לו סופגניות, ספנג'ים, בשמן ודבש. ואמר, זה עוד יותר טעים, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטה. אמר, אם כך, אני האדון של כל זה. וחזר אל ההר, והמשיך לאכול חיטה כל ימיו. אומר הזוהר, מפני דעה זו, עבדו ממנו כל עידוני העולם. עידוני העולם. כל המעדנים. זאת אומרת שמה שהיה, מתי אנחנו יכולים לומר שבחיטה, שאפשר לאכול רק חיטה, מי שכשהוא אוכל את החיטה, תואם שם את הטעם של הגריסים והסופגניות. והלחם, הגריסים והסופגניות. ואם לא, אז חבל. אז זה דבר, לגבי המצוות, את צודקת. באופן עקרוני, גרעיני, בתוך המצוות מקובלים כל האידאלים כולם. ולכן היה אפשר לומר, נקיים רק מצוות, בשביל מה צריך כל הספרות המסובכת הזאת, המשנה והקבלה וכל הדברים, לא צריך. המצוות כוללות את הכל, זה נכון. הן כוללות את הכל למי שיודע לראות בהן את הכל. ברור, אבל לא לכל אחד. כן, בבקשה.
המילה הזאת לגבי המחצבה, כן. לתוך המחצבה, מתנגשת עם המילה שאמרת רגע אחרי זה, המשפט הזה שהוא בא לרב, הוא שואל את הרב, הוא אומר לו ככה וככה וככה.
הרב חוצב בדיוק אז.
אז רק הרב חוצב.
כן, זה בדיוק עניין. הרב חצב, בשביל מה הוא הלך לפוסק שלו? כי הרב מעביר לו את התורה שבעל פה.
אז יש שכבה של אנשים שחוצבים במחצבה.
נכון.
ושכבה של אנשים שמביטים על הרב.
והם קונים את המנהירים. המנהירים. אתה שואל שאלה מעניינת. יש, אני אגיד משהו לא פופולרי, אפשר? אבל זהו, אני אאבד את הפופולריות שלי אם אני אגיד. יש ביטוי כזה, יהדות לא לדתיים בלבד. מכיר את הביטוי הזה? אני טוען שהיהדות היא לא של הדתיים, וגם לא של החילונים. היא של הרבנים. כלומר, זאת אומרת שיש איזושהי מסורת כיצד התורה עוברת. והמסורת הזאת איננה שייכת לשום ציבור. היא שייכת למי שמעביר את המסורת הזאת. זה הכל. כן. עכשיו, מה?
איך
המסקנה
היא שמי שמעביר את המסורת זה הרבנים?
אמרתי מי שמעביר. עכשיו, המעבירים מחויבים להעביר את התוכן הזה לכל ישראל, כי זה לא שלהם. הם רק ברז. לכן הם חייבים. לכן אמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה לכולם. מורשה היא לכל ישראל.
למי אתה קורא רב?
למי אני קורא רב? למי שהיה לו רב.
כן, אבל זה אותה שאלה.
מי היה הרב של הרב?
כן.
היה לו רב.
אז אנחנו עכשיו רבנים, כי יש לנו רב?
אם אני אסמיך אותך לרב, כן.
צריך להסמכה.
אני צריך, כן. אבל התנאי הראשון הוא שיש לך רב. אין לך רב, אז מי אתה בכלל? סתם מלומד. כן, עכשיו, מה?
תלמידים.
מה?
תלמידים.
מה תלמידים?
תלמידי הרב.
מה תלמידי הרב?
זה צריך
להיות
גם תלמידים?
לא. אצל הפילוסופים, מה שמגדיר אדם כמורה גדול, זה שיש לו הרבה תלמידים. ובישראל זה הפוך. הגדלות של האדם זה ממי הוא למד, לא את מי הוא מלמד. ברור?
אבל גם רבנות זה שלב, היהדות לא הייתה מאז מעולם יהדות רבנית.
מה? מה אתה מתכוון? שמעת על משה רבנו? שמעת על משה רבנו?
זה אמירה שאנחנו אומרים, אמירה שאנחנו אומרים היום בפרספקטיבה, אבל הנביאים זה לא הרבנו שאתה מדבר עליו.
ודאי שלא. ודאי שלא. בוודאי. אנחנו הולכים ומאבטים אותה מדור לדור. אבל זה חלק מהתפקיד שלנו. למשל, אני אקרא, יש איזו אישה מלומדת מאוד, בשם פרופסור רחל אליאור. מכיר? כן, מה? מחשובי החוקרים, גם של החסידות, אבל גם של המגילות הגנוזות של ים המלח וספרות בית שני. כתבה ספר בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הנקרא זיכרון ונשייה. זיכרון ונשייה. ושם היא מפתחת תזה מאוד מעניינת, והיא שבימי בית שני, המרכז של ההכרה של היהודי, זה היה עולם המלאכים. המרכבה של יחזקאל, החזיונות האקסטטיים של מבקרי המקדש ושל...
נביאים.
מה? של תלמידי הנביאים. אבל גם אחרי הנבואה, היו ממדים אקסטטיים בעבודת האלוהים, ושבעצם כל העניין של המקדש מבחינה רוחנית, היה לפתח באדם את התחושה שהוא בא במגע עם אותם עולמות אנגלולוגיים. בסדר? ברגע שחרב בית המקדש, הרבנים עשו סוויץ'. הסוויץ' היה שהם מחקו את כל העולם האקסטטי, עד כדי כך שהם רצו לגנוז את ספר יחזקאל, ואסרו ללמד את המרכבה ברבים, וגם קבעו הלכה שאין מפטירין במרכבה. ובמקום המלאכים, שמו את הרבנים. הדמות של רבי עקיבא, למשל במדרשים, תופסת בדיוק את המקום שתפס מטטרון בעולם המלאכים הקדום. כן? זה בדיוק זה. עכשיו, זה מעניין מאוד. איך אפשר להבין? התזה הזאת היא מאששת אותה על ידי הרבה מאוד ממצאים שאפשר להתווכח עליהם. יש ויכוחים אם צודקת או לא צודקת. עכשיו, במידה והיא צודקת, מה זה אומר? אפשרות ראשונה היא לומר שהרבנים מזייפים. הם מחקו חלק שלם של הזהות היהודית, כי הם רצו בעצם שלטון, או רצו איכשהו לשנות את הדברים לפי מה שנוח להם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר, וזה דווקא אני די מזדהה, שהרבנים היו ענקים, והם ידעו ברוח קודשם מהי הנקודה שאותה צריך לשים במרכז בעידן חדש.
זה אומר שאם חושבים על בית מקדש חדש, זה אומר שצריך לעשות סוויץ' עוד
פעם. נכון.
בלי התודעה אקסטטית.
נכון. עכשיו, השאלה אם הסוויץ' הוא חזרה אל בית שני, או אל משהו אחר. אני מניח שזה משהו אחר. אני אמרתי דבר פשוט. אני אמרתי דבר פשוט, לא מסובך.
אני לא הבנתי, אז אולי תעשה אותו פשוט.
אני אסביר לך את זה פשוט. אני אגיד לך פשוט. בימי בית שני, הכהנים שמים את המלאכים במרכז, אחרי חורבן הבית, הרבנים שמים את הרבנים במרכז. זהו. עכשיו, אני אמרתי שהסוויץ' הזה שעשו הרבנים, הוא סוויץ' לא רק שהוא לגיטימי, הוא מראה על גדלותם של החכמים, שהם ראו, הם הריחו, אפשר לומר, מהי הנקודה המרכזית שאותה צריך להבליט במציאות חדשה. זה פשוט מה שאני אמרתי, לא? אבל זה בדיוק כמו שאמרתי מקודם.
לא, עכשיו התקדמתם שבבית השלישי...
עכשיו, אמר יונתן, אם כך, צריך בבית שלישי לעשות סוויץ' חדש. ואז הוא פלט שזה צריך להיות שוב אקסטטי. אז אני אמרתי שלא. לפי הבנתי, בית שלישי זאת מציאות חדשה, שאולי יש בה מרכיבים של כל התקופות הקודמות, אבל זו מציאות חדשה.
באיזה
אופן שאולי...
כשאומרים אקסטטי, סליחה, למה
הכוונה?
עוד פעם נבואה?
אקסטטי זה חזיונות. אקסטטי זה חזיונות.
זאת אומרת ששוב נחזור לאיזה עידן...
נראה לי שאי אפשר לומר שאנחנו נעשה... סוויץ' אחורה, כן? מה שהניו אייג' היה מאוד רוצה, אני יודע, לחזור לאנושות מעין פגנית. לא, זה לא עובד כך. לאנושות מעין פגנית. פגנית. לא. לא, האקסטטיות כפגנית, כן. נכון. נכון. אם אני רוצה לדעת מה הנצרות אומרת, אני פונה לכומר, אין שום ספק, אם אני רוצה לדעת משהו בפילוסופיה, אני פונה לפילוסוף. זה לא שונה. בנקודה הזאת זה לא שונה. אלא שיש פה הבדל. שבעוד שבעלי המובחיות יכולים להסתגר במגדל שינם, אצל ביהדות, אותם המומחים יש להם שליחות. הם צריכים לתת את זה לכל ישראל. כן.
לא, אני אמרתי שיכול להיות שהבית השלישי באמת יוליד רבנים פנימיים כאלה, שכל אחד ימצא...
אני יודע מה הוא יוליד?
מה?
אני לא יודע אם הוא יוליד רבנים, הוא יוליד משהו, אבל מה הוא יוליד?
לא, שכל אחד כפרט אולי יצליח איכשהו...
זה משהו אחר. זה הנביא ירמיהו כבר אמר. ירמיהו דווקא שהיה נביא ולא רב, הוא אמר דבר מעניין, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. זאת אומרת שיסגרו את כל השיעורים, כל מוסדות הלימוד כולם יתבטלו. משום שהאדם ישאב את דעת אלוהים שלו מתוך פנימיות עצמו.
זה
יחסוך
תקציב של משרד חינוך
שלנו. זה משהו, אבל לך תדע, זה עוד לא הגיע. מה?
זה רק מתכוון שיכול להיות שפנימיות,
אני לא אמרתי את זה.
אני שואל.
לא, לא, לא. לא אמרתי את זה. היית רוצה שאני אגיד? מה?
אפשר להגיד דבר כזה?
אתה יכול להגיד, אני לא מסכים איתך.
יכול להיות שהוא יהיה בנוי מננו חומרים.
אבל מה המטרה של בית המקדש?
המטרה של בית המקדש? אינפוזיה. לנו, לעולם. העולם זקוק לאינפוזיה. של יחס בין אור אין סוף לבין הסוף. אז צריך איזה מקום של חיבור לאינפוזיה. והמקדש. מה? אני לא שומע. את יכולה בבקשה לחזור?
זה מוזר שכאילו אף אחד, התיאוריה שלך זה שאף אחד לא לומד מאף אחד.
כן, באחרית. אני אגיד לך משהו. אני שומע הרבה תיאוריות, אבל אני קורא את הנביאים. עכשיו, כלל גדול קיבלתי מרבותיי, שכדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בה. וכאשר אני קורא בירמיהו, אני רואה שהוא אומר מה שאמרתי. טוב, הלאה. כן? נראה שאנחנו לא נתקדם כאן. מה?
אולי זה רמז שנלמד בעתיד מהאינטרנט, זה לא...
אז תגידו אתם, אתם חלק מפרקי אבא, בסדר,
חרב. כן, כן, כל זה יתבטל.
כן,
כן. תראי, אנחנו עדיין רחוקים, אני מניח שאני עוד אגיע לתל אביב בשנים הקרובות. כן, בבקשה. מה אתה מדבר נגד שר? למה אתה מדבר נגד שר האוצר? אנחנו פה לא בפוליטיקה. מה שאתה אמרת. כלומר, שר האוצר הוא השליח של העם כדי להשתלט על משרד האוצר. אבל עד כמה שאני יודע, משרד האוצר הוא המשרד שמכל המשרדים כמה שפחות מחליף פקידים מממשל לממשל. לא משנה משר האוצר, אותו צוות מקצועי נמצא כנסת אחרי כנסת, ממשלה אחרי ממשלה. תחשוב למה.
האם זה מוכיח שהכסף שייך להם?
האם זה אומר שהכסף שייך להם? לא, בשום אופן לא. אבל הכלכלה כן. אבל הכלכלה כן. כן. הלאה. אני חושב שאני, עם כל מה שאני מרגיז, אני חושב שאני אומר דברים אמיתיים, לומר לכם את האמת. ידעתי שזה לא יהיה פופולרי. טוב, עכשיו, יכול להיות שבשיעור הבא יבואו רק 10 אנשים בגלל כל מה שאני אמרתי עכשיו. יכול להיות, לא יודע. לוקח סיכון, לוקח סיכון. עכשיו.
ואיך אתה
דרך,
זאת
הדרך
לבטל את
ההוראה מהרב. זהו. טוב, עכשיו בואו נמשיך. אם כן, התורה זה מקרא והמצווה זו משנה. עכשיו בואו נחזור לדברי המשנה. המשנה אמרה, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. זה אומר שמהו הדבר הראשון שצריך להיכנס לנפשו של אדם? ומה הדבר השני? הדבר הראשון מהו? זאת אומרת, ההבנה של מהות המציאות. לפני שאומרים לו מה עושים. בסדר? זה מה שיוצא מזה. הוא צריך להבין את מהות המציאות, ואת זה הוא לומד מהתנ"ך. מהות ההיסטוריה.
המשנה שאנחנו קוראים היום,
כן.
לא הופכת גם כן את חלק מהתורה, חלק מהמגדר?
כן, ודאי. ודאי, ודאי, ודאי. כן. זה בהתנהגות, לא בלימוד. כלומר, הילד לומד קודם כל סיפורים של התורה, למרות שבבית אמרו לו ליטול ידיו. ברור? לא מלמדים אותו, תלמד שכתוב בשולחן ערוך שצריך ליטול ידיים בבוקר. זה לא מה שמלמדים אותו. כלומר, כשהוא בעמדה של הבית מדרשית, כשהוא בא ללמוד, מה התורה אומרת לו? היא מדברת איתו על בריאת העולם, על אברהם אבינו, על יציאת מצרים וכו'. ברור? זה מה שהוא לומד. אחר כך, למרות שבהתנהגות היומיומית מלמדים אותו מצוות. רק מגיל 10 הוא מתחיל ללמוד את היסוד התיאורטי של המצוות, שזה מה שנקרא משנה. מובן? מה?
אני בטח לכל דור ולכל תקופה יש גישה מיחס אחרת
לזה. בוודאי. נכון. אני מסכים 100%. טוב. כן. מה?
נו. כל
את שואלת שתי שאלות. האם כשאומרים מקרא זה תורה או כל התנ"ך? שאלה שנייה, מדוע שאם כבר לא נכלול בזה את כל ההיסטוריה כולה עד ימינו?
של העם היהודי
למשל. שתי שאלות יש. תשובה. לגבי השאלה האם המילה מקרא כוללת תורה או כל התנ"ך כולו, אינני מבין מדוע אינך מקבלת מה שכבר הדיינו אני וזאב בתחילת השיעור בנושא. זה ההוכחה שלא היית בתחילת השיעור. אם כן, למדנו שהביטוי מקרא משמעותו כל התנ"ך כולו, שזה כמעט מחצית ההיסטוריה. והאם ללמוד מזה את כל ההיסטוריה כולה? התשובה היא כן. התנ"ך נותן לנו מפתח להבנת ההיסטוריה. כולה. או יש ביטוי, אולי את מכירה, את יודעת צרפתית קצת? לא. יש ביטוי בצרפתית, היסטואר סנט. או באנגלית, holy story. זאת אומרת, או holy history. לומדים, זה בעולם הקתולי, הנוצרי בכלל. מה? holy. כן. יש בעולם הנוצרי לומדים את כתבי הקודש, אצלם זה כולל את הברית החדשה, לצערנו, והם קוראים לזה ההיסטוריה הקדושה. זה אומר, לפי שיטתם, שיש חלק של ההיסטוריה שהוא קדוש, ויש חלק של ההיסטוריה שהוא חול. אצלנו זה בדיוק הפוך. התנ"ך מלמד אותנו שההיסטוריה כולה קדושה. ולכן זה כולל גם את תקופתנו. אלא שאנחנו לומדים מן התנ"ך איך להסתכל על ההיסטוריה שלנו. ברור? לכן התנ"ך לא יכול היה להיחתם כל זמן שלא היינו בטוחים שהוא כולל בתוכו כל מה שצריך לדעת כדי להבין את ההיסטוריה. כן.
רק ההיסטוריה של עם ישראל היא קדושה או כל ההיסטוריה העולמית קדושה?
בוא נשאל אותך על מה מדבר התנ"ך.
בעיקר על עם ישראל.
אמרת מה המילה הראשונה? אמרת את המילה בעיקר, אז זה כבר מספיק לי. זה אומר שהכל. כן. כל ההיסטוריה האנושית כולה קדושה היא. איך אנחנו יודעים? דרך עם ישראל יודעים את זה. אבל בסופו של דבר, זה נותן משמעות לכל.
אז מה כל כך קדוש בשפיכות דם, למשל, בסוריה? מה קדוש בזה?
מה קדוש בשפיכות הדמים בסוריה?
או במלחמות בכלל.
או במלחמות בכלל.
מלחמת העולם הראשונה.
מלחמת העולם הראשונה.
שלא לדבר על השנייה.
שלא לדבר על השנייה. כלומר, אנחנו רואים... אנחנו רואים שיש בעולם הרבה מלחמות, הרבה שפיכות דמים. ואלמלא שיש בידינו מפתח כדי להבין קצת ממה שקורה שם, זה היה נראה קטסטרופה עולמית. איך ייתכן שהיצור התבוני ביותר בעולם, האדם, משקיע כל כך הרבה אנרגיה בהכחדת בני מינו? כל הזמן, זה משהו מדהים. אנחנו נזר הבריאה, במה אנחנו עסוקים? איך להרוג את השני.
שלא לדבר על פיתוח טכנולוגיות.
נכון, זה, בזה אנחנו עסוקים. אז אלמלא שיש קצת משהו בתורה על זה, היה קשה לנו להבין. נכון? טוב, אז יש בתורה מה להבין על זה. בשביל זה יש ספר בראשית, שדן הרבה בזה. והרבה בתנך יש על זה. כן? איך דרך המלחמות העולם מתקדם. זה מאוד לא נעים להגיד את זה, אבל זאת עובדה.
אבל למה זה קדוש? בסדר.
מה קדוש? כלומר, מה התוכנית האלוהית מאחורי זה? נכון?
בגלל שיש תוכנית אלוהית...
נכון, מה שנקרא, הקדוש נקרא בעל מלחמות זורע צדקות.
אני חושב שאנחנו
לא
נוריד את עצמם.
מה? את לא מאמינה מה?
לא.
לא הבנתי שמה...
אנחנו
בדרך... אנחנו בדרך להרוג את עצמנו?
החוצה.
החוצה, וואי 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 וואי, איזה פסימיות.
החוצה באיפה,
לא? כן, לא, היא פסימית, היא פסימית, היא פסימית. כן.
אבל יש עולם הבא, לך. יש עולם הבא.
טוב. כן, בבקשה.
אז אין לכם, אבל יש מי שיגיד...
לא, די!
יש מי שיגיד שהדבר הקדוש הוא דווקא למנוע את המלחמות והאסונות.
זה כנראה. לא נגד. הוא שואל האם יש משמעות להיסטוריה שמלאה בשפיכות דמים. אז יש אפשרות לומר שההיסטוריה היא חסרת משמעות והראיה שיש בה שפיכות דמים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר, נכון, ההיסטוריה מלאה בשפיכות דמים, ועם כל זה, זה לא עבוד. כן? משל, אני אתן לך דוגמה. מכיר את בראשית פרק א' פסוק ב'. מה כתוב שם? והארץ הייתה תוהו ובוהו. נכון? מה ההמשך? וחושך על פני תהום. אמרו חז"ל, תוהו זה בבל. בוהו זה פרס. חושך זה יוון. תהום זה רומא. מה זה בא לומר? שיש הרבה אימפריות בעולם, והן שופכות הרבה דם, וזה תוהו, בוהו, חושך ותהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה?
עם ישראל.
זה רוחו של מלך המשיח. עכשיו, איך זה יכול להיות שבתוך התוהו והבוהו והחושך והתהום, יש בכל זאת רוח אלוהים שמרחפת? מאיפה זה בא?
כי התוהו במשך.
זה בא בגלל שלפני פסוק ב' יש פסוק אחר שקוראים לו פסוק
א'.
מה אומר פסוק א'? מישהו זוכר? יפה, אתה ציטטת מצוין. זה אומר שלפני הבלגן יש תוכנית. אם יש תוכנית, אם יש כוונה ורצון, אם כן אנחנו יכולים לשאת את העול של כל בלגן. אם יש בראשית, אז התוהו ובוהו נסבל. אם אין בראשית, התוהו ובוהו מייאש. מובן? ורה, את לא מאמינה בעולם הבא, אבל העולם הבא מאמין בך. טוב. אז איפה היינו? בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. בואו נמשיך. בין 15 לתלמוד. אה, יפה. עד עכשיו זה היה הרמוני. 5, 5, 5. פתאום יש לך באמצע החמישייה השנייה, יש לך איזשהו שבר. באמצע שנות לימוד המשנה, נוחתות על האדם המצוות. בין 13 למצוות. הרי מצוות זה לא לימוד, זה עשייה. נכון? אז צריך לכתוב, בין 5 למקרא, בין 5 למשנה, בין 15 לתלמוד. אבל באמצע תקולו את המצוות.
זה לא באמצע, זה שני חלקים שרוצים עם יד, אבל...
תסביר.
כי מגיל 10 עד 13 אתה עובד את התיאוריה, ומגיל 13 עד 15 אתה מתרגל את הפרקטיקה, אבל אנחנו רוצים לתרגל מצוות.
במילים אחרות, באמצע העשייה יש זמן של החיוב. יפה. עכשיו אני שואל, מדוע בגיל 13 דווקא?
זה אולי בגלל האבא.
זה גיל ההולדה, אבא.
זה גיל ההולדה, ואז מה?
ואז מי שיכול להביא חיים...
מי שיכול לתת חיים הוא אחראי על החיים. כל זמן שאינני נותן חיים או אינני מסוגל לתת חיים, אז אני חסר אחריות, אני בעצם מחוץ לעולם. אבל אני יכול לתת חיים, אז אני אחראי על החיים. לכן גיל 13 הוא הגיל של המצוות. ספר הזוהר אומר דבר מאוד מעניין, שעד גיל 13 יש לאדם רק יצר הרע. ומגיל 13 נכנס באדם יצר הטוב.
מהו ילדים טובים שהם קטנים גם?
אני שואל, מהו יצר הטוב שנכנס בגיל 13? יצר המין. אתם רואים שחזל מכנים את היצר הזה יצר טוב. למה? כי הוא נותן את החיים. עכשיו, ברי, אז לפני כן מה יש לו? מה זה יצר הרע שיש לו לפני כן?
מרוכז לעצמו.
האגואיזם. כלומר, יצר הרע שאדם מרוכז מסביב לעצמו, יצר הטוב שהוא נותן לזולתו. כיוון שעכשיו, בגיל 13, יש לי שני יצרים, עכשיו אני במאבק. אני יכול להיות צדיק או רשע. אני יכול אפילו להשתמש ביצר החדש לשם האגו שלי. ואז היצר הרע מתעצם. מה שגרם לנצרות בטעות לזהות את היצר הרע עם היצר המיני. אתם רואים עד כמה שזה הפוך מן היהדות? עד כמה שזה פסימי לפי זה גם. זאת אומרת, אתה לוקח את הרע, אתה לוקח את הטוב ומזהה אותו כרע. זה פשוט נורא.
גם היהודים מדקים את יצר.
עכשיו, לעומת זה, הילד יש לו רק יצר הרע. זאת הסיבה שהוא כזה חמוד. מדוע? כי אתה לא מצפה ממנו למשהו אחר, ממה שהוא. מה שאין כן, מגיל 13 ואילך הוא מתחיל להתנדנד, או כזה או כזה. זה גיל הטיפש 16, הנערים המעצבנים האלה שכל הזמן עושים בעיות להורים. נכון? זה מובן. כי היצר הטוב נכנס. עכשיו, זה הזמן שבו האדם גם מתחיל להיות אחראי על החיים, לפי זה. בין 13 למצוות. מובן? טוב, נמשיך. כן. מה? כן, שאלי. לא בדיוק, אני אגיד מה הכוונה. זאת אומרת שכאשר... רגע, תן לי לענות, אל תפחד, אל תפחד. אם אני אגיד משהו לא נכון, תתקן אותי, אבל תן לי להגיד קודם. מה? לא, מה שאומרים זה ככה, שהעבירות שהאדם עושה, יכול להיות שהעונש יהיה בפגיעה בילדיו. וזה עד גיל 13. כי עד גיל 13 הילד נגרר אחרי הוריו, ולכן אפשר לומר הוא כמין שלוחה של ההורים שלו. ואחר כך הוא קונה את האוטונומיה. זה הכוון.
אבל צריך להיות מוכן לקבל בגיל 13, צריך לחנך את הילד
שבגיל 13. לכן עד גיל 13 מכינים אותו. יש 13 שנות מכינה, כדי שכאשר הוא יגיע לגיל 13, הוא יעבור את זה כמה שפחות בבעיות. מספרים לו שיש מלא מתנות, ושנעשה לו מסיבה גדולה. והוא יגיד כל מיני דברים שזה לא משנה, רק העיקר שכתוב שם עד הלום. כל השאר חסר משמעות. עד הלום. ולאורחים ש... טוב. אגב, בין 13 למצוות. בין 15, אנחנו מתקדמים עכשיו בצעדי ענק. בין... סליחה, אני רק רוצה להתייחס להערה קטנה שזאב אמר. זאב אמר משהו שקומם אותי, נורא. אני אגיד לך, אתה תזכר. אתה אמרת שגם ביהדות מדכאים את יצר המין. מה פתאום?
בשדה תעופה, הולכים
אברכים
ככה, עם
הפרצוף
על הרצפה ככה,
מסתירים
את הפנים עם
חתיכות זון. אתה היית בשדה תעופה, אתה. טוב, לא משנה. ביהדות יש המעטה של התאווה המינית. לא דיכוי, אלא המעטה. והפעולה... לא, בכלל לא. זה שחרור. זה שחרור מן השליטה הבלעדית של המין. וזה נעשה על ידי ברית המילה. ברית המילה מקטינה את התאווה המינית, ואז האדם הוא בן חורין. היו נוצרים בראשית הנצרות שהיו מסרסים את עצמם. אתה יודע את זה? כן. כי הם אמרו שקשה מאוד להתמודד עם התאווה המינית, כיוון שהם ראו אותה כרע. אז אמרו, בוא נבטל אותה. כן. מה שאין כן, ברית המילה שמטרתה להפוך עד רבה את התאווה הזאת לניתנת לקידוש. יש בה קדושה. מובן? ולכן גם חתונה נקראת קידושין.
אז למה גברים אורתודוקסים לא יכולים להסתכל על נשים ברחוב? הם כבר עשו להם ברית מילה, אז הם כבר מסודרים.
אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור?
כן.
הכרתי אישה צדקת שהייתה מרצה לספרות השוואתית באוניברסיטת בר אילן, כתבה ספרים בפילוסופיה. יום אחד היא עברה ברחוב, ואיזה יהודי, לבוש כמו שיהודי צריך להיות לבוש, עשה ככה.
ונכנס בעמוד.
לא, אז היא תפסה אותו. ואמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר. אל תסתכל על הקיר ותחשוב עליי. כן. טוב. הלאה. בין 15 לתלמוד. אתה רואה, אני קרא מביא לך סיפורים, אתה לא מעין? טוב. אתה זוכר את הסיפורים שאני מספר?
חלק.
לא, מספר, אחר כך במשפחה, וזה
משם.
אני
זוכר, זו שם.
כן, טוב. בין 15 לתלמוד. מה זה תלמוד? הרי התלמוד עוד לא נכתב בזמן שהמשנה הזאת נכתבה. כמו שהמשנה לא נכתבה. אז איך התלמוד נכתב? ברור שכשנאמר פה תלמוד, אין הכוונה לספר שאנחנו קוראים לו תלמוד. לא בבלי ולא ירושלמי. אלא צורת הלימוד שאנחנו מוצאים אותה בספר התלמוד. מהי צורת הלימוד שאנחנו מוצאים בספר התלמוד? להוציא דבר מתוך דבר. גמר בארמית זה ללמוד. זה בינה. בעברית זה בינה. הבינה. הפעלת ההיגיון. כן? הבינה. דהיינו, להוציא דבר מתוך דבר, זהו הדבר הנקרא תלמוד. אם אנחנו לוקחים את זה ברצינות, זה הולך רחוק מאוד. זה כולל גם מטאפיזיקה, סתרי תורה. כן, איך אומר הרמב״ם? העניינים הנקראים פרדס, בכלל התלמוד הם, לא שהם בכלל ספר התלמוד, אלא הם בכלל מה שהמשנה קוראת בין 15 לתלמוד. כמה זמן אדם צריך ללמוד תלמוד? ראינו הרי 5 שנים למקרא, 5 שנים למשנה. כמה זמן לתלמוד?
3 שנים.
בואו נבדוק, מה כתוב בהמשך? בין 18 לחופה. אז כמה זמן יש לו כדי... אבל איך הוא יכול להמשיך אם הוא יתחתן? הרי הוא צריך לפרנס. הרי זה מה שהתלמוד אומר. רחיים בצברו ויעסוק בתורה. אלא לעולם יעסוק אדם בתורה ואחר כך יישא אישה. ולכן גם בתלמוד במסכת קידושין נאמר שמי שעסוק בלימודו מותר לו לדחות את חתונתו עד גיל 24. ויש אומרים עד גיל 26. אבל זאת אומרת שמה שכתוב כאן בין 18 לחופה, זה אומר שבגיל 18 הוא סיים. כלומר, הוא התחיל ב-5 למקרא, 5 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18, כלומר 4 שנים, הוא כבר יודע הכל.
ומתי הוא ילך לצבא?
בגיל 20.
20.
הרי בין 20 שנה, התורה אומרת 20 שנה, זה כל יוצא צבא. נכון? אגב, יש דבר מאוד מעניין. במדינת ישראל הולכים לצבא בגיל 18.
לרומי.
מה?
לרומי.
רומי? זה מהרומאים בא?
אני חושב.
הם משוגעים הרומאים האלה. כן. עכשיו, אבל זה מעניין מאוד שהתורה אמרה 20. ואם תשימו לב... לא, תשימו לב, הבדל מאוד מעניין. ההבחנה בבגרות הנפשית של בן 18 ולמד בן 20 זה תהום. זה פשוט, זה ממש לא אותו אדם. במיוחד בחברה שלנו, שממשיכה את הילדות עד גיל 18. עד גיל 18 אדם הוא ילד. לפחות החברה מתייחסת אליו כך. מדוע?
זה רומי.
יכול להיות שזה רומי, כן? אבל מה בעצם אומרת החברה? עד גיל 18 אתה ילד. למה? אתה יושב על ספסל, ואנחנו מכריחים אותך לשמוע אותנו. כן? זה משהו נורא. זאת אומרת, אני כבר עשיתי בר מצווה כבר בגיל 13, ואני ממשיך להיות ילד עד גיל 18, משהו לא נורמלי פה. עכשיו, אני רק גמרתי את הבגרות, אחרי חודש אומרים לי, לך לבקום, ואחרי עוד חודש אומרים לי, קח רובה ואתה יכול להרוג. מדהים, אתם רואים את הקפיצה הבלתי נסבלת. עכשיו, יש לפי זה גם, מהי ההגדרה של גיל הבגרות ברוב העולם המערבי? איזה גיל?
16.
גיל 18. שזה הגיל שבו האדם רשאי להרוג. כלומר, בעוד שאצלנו הגיל של הבגרות הוא הגיל שבו האדם יכול לתת חיים, באומות העולם זה כשאתה יכול ליטול חיים. מאוד מעניין. יש בכל זאת איזו הבחנה משמעותית. עכשיו, מה אומרת התורה כאן? מה אומרת המשנה? בין 18, לאן? לחופה. תביא חיים. רואים את ההבדל.
מבחינה פיזית גיל 18 מאוד מתאים לצבא. גיל 20 זה כבר מתחיל להיות טיפה...
אבל מנטלית? שיקול דעת מנטלי?
שיקול דעת 20.
תראה, כשאתה חייל אתה מצא את הפקודות, עד גיל 20 אתה לא כל כך מפקד. בגיל 20 אתה עובר קורס קצינים, אז אתה כבר
מתחיל לתת פקודות. יכול להיות, יכול להיות שזה השיקול. כל פנים זה שיקול צבאי, מה שאתה אומר. זה לא שיקול אישיותי. כן, בין 18 לחופה. כן. למה הצירה של 3 שנים? כן, זה באמצע בין 15 ל-20, נכון? כלומר, אנחנו מדברים או על לימוד, או שאנחנו מדברים על התפתחות האישיות. אז אם אנחנו בהתפתחות האישיות, זה חותך כל פעם את החמישיות. אגב, הרמב״ם הסביר בפירושו למשנה, שמה שאמרו בין 18 לחופה, אין הכוונה ל-18, אלא ל-17. בין 17, האדם נכנס לשנתו ה-18.
מה לגבי נשים פה
בכל
הסיפור
הזה? לגבי נשים לא כתוב. לא כתוב. לא יודע, לא כתוב. מה את אומרת?
אני לא יודע, אצל נשים הכל פתוח, האופציות פתוחות.
אני לא יודע, פה לא כתוב. מה כן? כלומר, מה שאת אומרת שהכל פתוח זה גם לא כתוב. לא יודע. כן, מה את אומרת? יפה, שאלה יפה. הרי... כאשר אדם מגיע לגיל 13, לא אומרים לו, אתה תשמור שבת כשתהיה מסוגל. אלא אומרים, עכשיו אתה חייב. תפילין, אתה חייב מיד. אז למה לגבי חופת נותנים לו עוד לחכות?
דרך אגב, התחתנו כבר בגיל 13.
לא, אבל למה המשנה אומרת בין 18 לחופה? זאת שאלה שמובאת בשולחן ערוך. שולחן ערוך אומר שזה שממתינים על גיל 18, זה כדי שידע למצוא אישה ההוגנת לו. כלומר, התפתחות האישיות שלו עוד לא גמורה, ולכן הוא לא יודע מי מתאימה לו להיות אשתו. ולכן יש גם היתר, במקרים קיצוניים, לדחות עד גיל 20. היה בירושלים, במאה ה-19, עשו חרם שאסר על אדם לגור בירושלים אחרי גיל 20 אם הוא לא נשוי. אחרי גיל 20, כל הרווקים היו צריכים לעזוב את ירושלים. למה? כי זה קדושת העיר. קדושת העיר איננה יכולה לשאת את זה שאדם הוא כבר כל כך מבוגר והוא לא מתחתן. כן, בלתי נסבל. ככה הקימו את תל אביב. עם רווקים. כן. פשוט מאוד, כי חושבים שלהתחתן זה למות. אומרים, תן לי לחיות, ואז אתחתן. נכון? והביטוי הזה עבר אל הסלנג, אני מת עלייך. זאת אומרת, או מתה עליך. זאת אומרת, זה אומר דבר מאוד עמוק, שיש פה משהו מורבידי באהבה, שאדם חושש מאובדן הזהות שלו. במקום לחשוב שזאת העצמת הזהות שלו.
כן, אבל כן אמרנו שנותנים לו ארכה עוד שנתיים.
כן, של התפתחות האישיות, שידע מי הוא. ברור.
יש הבדל. אחרי זה אני מבטא שבכל יום, שיחזור מהטיול בטוח מהלמיכה.
מה זה?
שם אחרי זה למבטא.
כן, טוב, בסדר. לא לדכא את כולם. טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פללה, פם פם.